כן, אז זה נושא שלנו היום, כמו שאתם רואים, הפסקה נקראת, פסקה ד', היא נקראת האמת הנטבעת מכל, ותכף נראה במה היא עוסקת, ניכנס ישר לתוך העניין. כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, היא יותר פשוטה, ויותר נחוצה לכל. צרות הלב של האדם עלולה היא לנסות לנתח את האמת לחלקים, להקטין אותה, מתיירא מפני גודלה, וחושב שבהקטנתה תהיה יותר פופולרית, יותר שווה לכל נפש. ובאמת, בזה הוא מכביד יותר, הוא מונע מהכל את היותר נחוץ לו. נקרא עוד פסקה אחת. האמת האחרונה, האמת האלוהית, נטבעת בחוזקה מכל. ודווקא בכל אמיתה, ברום גובה אורה, במלוא האמת שלה. ודווקא בשביל כך, היא ראויה לכל, לכל בשר, לכל יצור, לכל פועל, איך שנגדיר. אז בעצם בואו ננסה רגע להבין עם מה מתמודד פה הרב קוק, תכף נראה שזה משהו שמאוד רלוונטי גם לחיים, למציאות שלנו. כן, אז באמת השאלה היא כזאת. האמת היא מאוד גדולה ועמוקה וזה, אבל קשה להשיג אותה. הוא קורא לזה האמת האחרונה, האמת האלוהית. היא משהו שלפעמים נראה שמאוד מאוד קשה להשיג אותו, כי הוא גבוה, הוא גדול, הוא... ואז יש איזה, מתעורר איזה רצון כזה אצל האדם, מה לעשות? להקטין. עכשיו, למה הוא רוצה להקטין? מה? להשיג. לתפוס לפחות לתפוס משהו. להשיג משהו. והוא אומר, בסדר, אז אני לא אגיע להכל, אבל לפחות למה שאני אגיע, אני אתפוס, אני אשיג. לכאורה, זה נראה גישה טובה, לא?
בתור רעיון שאני משיג אותו?
לא, בתור, גם משהו, זה גם יכול להיות על משהו לימודי, וזה גם יכול להיות על משהו מציאותי, משהו של חיים. עכשיו, יותר מזה, תראו, זה יותר מזה. אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אם אני קצת יקטין את תכף ניתן דוגמאות, אז זה יהיה יותר מובן על מה אנחנו מדברים פה. אבל אתה אומר, אם אני קצת יקטין את האמת הגדולה הזאת, ואני קצת יצמצם אותה, אז גם יותר אנשים ישיגו אותה. יותר אנשים ישיגו אותה. אז אולי זה עדיף. אולי עדיף שנצמצם קצת, נחתוך קצת, נייפה קצת, איך הוא קרא לזה? נעשה את זה יותר פופולרית. איך הוא קרא לזה? חושב שבהקטנתה תהיה יותר פופולרית ויותר שווה לכל נפש. אז זה ממש נראה, זה יכול לשכנע, לא? אתה אומר, בוא נעשה משהו שהוא... מי שהיה בשיעור הכללי, שבוע, אתם זוכרים, היה שם המקור מהמערל. עכשיו לא חשוב ההקשר לשיעור הכללי, אבל גם הזכרתי את זה תוך כדי השיעור, המערל דן על המשנה שאומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר המערל, לא מדובשך ולא מעוקצך. כלומר, בוא תביא פחות מצוות, ואת הפחות מצוות האלה אנחנו בטוח נצליח לקיים, ויהיה יותר טוב. כלומר, אם אתה רוצה לזכות את ישראל, אז אתה עושה בדיוק הפוך. אתה נותן להם תרי"ג מצוות. זה משימה מאוד קשה, מאוד גדולה. זה ייקח המון זמן. ולכאורה זה לא מתאים אולי לכולם, זה מאוד קשה שכולם ישיגו אותו. בואו נעשה משהו ששווה לכל נפש. איזה כמה מצוות כאלה. אגב, מי עשה את זה בהיסטוריה? לא, מי, טוב, זה בסדר, כוונה, לא ביטל את האחרות. הנצרות, כמובן. מי ביטל את המצוות? מי ביטל את המצוות בשביל להביא אותם לארץ? תמיד שואלים, אתם יודעים, מה יש כל כך הרבה מיליונים של, מיליארדים של מאמינים בעולם נוצרים והיהודים, כמה, זה כמה מיליונים, איזה 0.0 פסיק, איזה, מה, האמת אצל הרוב, לא? אבל מה החוכמה אצל הרוב? מה עשו לרוב? אמרו להם, תקשיבו, אין את כל הדברים הקשים והמסובכים. בואו נשאר כמה דברים, אבטא לרעך כמוך וזה, תבוא ביום ראשון לקומר, תגיד לו, חטאתי, אומרים לו, יאללה, הלאה, אתה יכול, בדיל ויעבור, אתה יכול להמשיך לעשות את הדברים שלך, תבוא ביום ראשון הבא, עוד פעם. וואלה, זה סבבה לגמרי, אין בעיה, זה לא משהו יותר מדי קשה ומסובך, אז קל ככה להיות מאמין. אבל זה ככה בצורה קיצונית, כן? אבל בא המהר"ל, אני חוזר רגע למהר"ל, בא המהר"ל ואומר, רגע, אבל באמת, בוא, הקדוש ברוך הוא, תיתן, לא כמו הנוצרים הזה, תן כמה עשרות מצוות, חשובות, משמעותיות וכו', ואת אלה כולם יקיימו, וכולם איזה, והנה, השגת תוצאה, שווה לכל נפש, כולם יגיעו לזה, ולא איזה מצוות, שאתה רואה שזה כמה צדיקים כאלה מקיימים את הכל, עוד כמה משנסים קיים את הכל, ועוד כל מיני כאלה שנמצאים באמצע ומשתדלים, אבל לפעמים נופלים וכל מיני דברים כאלה. מה אומר שם המהר"ל, זוכרים? המהר"ל אומר, דרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא טוב. את כל הטוב שיש בו, הוא רוצה לתת לנו. כל הטוב שלו נמצא איפה? ב-600 מצוות. כי זה הטוב שמקיף את כל תחומי החיים. בכל המישורים, בכל המערכות, בכל התחומים, בכל הדברים. אם אתה קיים את כל המצוות האלה, אתה שייך, אתה מקבל את הטוב האלוהי. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מאמין בכם, כולכם, בראתי אתכם. וזאת נקודה, אני חושב, פה הכי, הכי קריטית. תכף נראה לזה אולי עוד איזה דוגמה או שתיים מאוד מעניינות. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אני בראתי אתכם בצורה כזאת, שאתם יכולים, אתם יכולים כולם לקיים את כל התרי"ג, למרות שזה קשה וזה ייקח הרבה זמן. אבל זה כן מתאים לכולם. נכון שתהיה פה דרך לעשות, תהיה פה עבודה לעשות, תהיה פה נצטרך להתאמץ ולעלות, אבל בסוף אנחנו נגיע למקסימום. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא מתפשר על איזה אמת חלקית, על איזה משהו חלקי, חותך אותו ואומר, בוא ניתן את זה, ככה אני בעצם מזלזל באנשים. זאת אומרת, אם אני אומר להם, אתם לא מסוגלים, ובגלל זה אני אתן לכם מעט, אז אני בעצם מזלזל בכם. אני לא מאמין שאתם יכולים. אבל אם אני, אתם יודעים, ביום שישי קיבלתי, יש לי קבוצה של חברים שלמדנו ביחד בישיבת כפר אורי. סיימנו לפני 45 שנה. היה לפני איזה שנתיים, עשו לנו מפגש, ואז נהיה קבוצה, ומאז לא כותבים הרבה, אבל מדי פעם. יום שישי שלחו, אולי במקרה מישהו מכם ראה את זה, יש מורה אחד שקוראים לו אלי קופר, מורה למתמטיקה, הוא מתחיל את השנה ה-50 שלו, אתמול, יום בראשון לספטמבר, הוא התחיל את השנה ה-50, אצלנו היה שנה כזה שלישית, היה כזה בחור בן 25, היום הוא בן 71, הוא הגיע ממש ממש גמר לימודי הוראה, בא ללמד אותנו, מתחיל שנה 50. תקראו את הכתבה הזאת, אתם בשוק. הבן אדם לא לקח בחיים יום חופש. יום חופש לא לקח בחיים, לא לקח שבתון, ומתרגש לקראת השנה החדשה, כאילו הוא מורה צעיר שאתמול הוא התחיל ללמד. בן אדם פשוט, באמת פשוט אוהב עכשיו, הוא נכנס ביום הראשון, זוכר את זה עד היום, אוקיי? זה עברו כמה דקות, בסדר? נכנס ביום הראשון, וחבר כתבו שם, מדהים, מדהים, מדהים. אחד, הוא נכנס ביום הראשון, הוא אומר, תקשיבו חבר, כולכם פה מוציאים ציונים גבוהים, מטורפים, פי כמה ממה שחשבתם. פי כמה ממה שחשבתם, וכאילו, לא, לכם הוא אמר, כולכם תוציאו מיות, אבל אתם, כאילו, אין, אתם... עכשיו, כתב שם אחד מהחבר'ה, הוא בא בכיתה ת', אמרו לו, לפני כן הגיע מהמקום הקודם, אמרו לו, אתה כישלון, אתה, החיים שלך לא תצליח, אתה, כן, הוא בא ככה, כולו פורק לגמרי. בא זה, נכנס אליו, זה היה נראה לי יהוד או יהוד א', אני לא זוכר, אומר, אתם, קיצור, באדם, תוך שנה, הביא אותו, הוא קיבל 100, לקחו אותו אפילו למגמה ריאלית, בסוף הוא, בגלל שהיה שם מורה אחר, אז הוא לא נשאר שם, קיצור, משהו... משהו באמת מדהים. כלומר, למה אני מספר את זה? אדם נכנס ביום הראשון, הוא אומר, חבר'ה, אני מאמין בכולכם שאתם תוציאו ציונים, וככה הוא עבד. הוא מסביר לך 17 פעם, עד שאחרון התלמידים לא מבין, הוא לא עוזב את זה, ובהפסקות הוא נשאר. וכל אחד הוא מסביר לו לפי איך שהראש לא עובד, ככה הוא מסביר לו, ואנשים מצליחים. אנשים הצליחו. עכשיו היה יכול להגיד, חבר'ה, תשמעו, יש חבר'ה פה כאלה, לא יעזור כלום, ראש בטטה יש להם כמה שאני אשגע אותם, איכשהו תעשו שלוש יחידות, תוציאו, עובר, יאללה, אתם אין לכם סיכוי. כאילו, מתייאש מהאנשים, והוא כאילו, מראש הוא כאילו אומר, טוב, העיקר שהוא יעבור, העיקר... בא בן אדם ואומר, לא, אנחנו נעבוד קשה, שנה או שנתיים, לא זוכר, ואין זה, ואנחנו בסוף נצליח, כאילו. זאת אומרת, אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא בוודאי, הוא ברא את העולם. הוא ברא את האנשים עם נשמה גדולה, עם יכולות, עם כוחות, עם כוחות נפש, והוא אומר לנו, הוא אומר לנו לעולם, הוא אומר לנו לעם ישראל, אתם יכולים ומסוגלים כולכם לשמור תרי"ג מצוות, ואני יש לי סבלנות גם אם זה ייקח זמן התהליך הזה, כי בכל זאת אתם בני אדם, יש לכם יצר, וזה ייקח קצת זמן, אבל בסוף, אנחנו נגיע ל... אני לא מתייאש, לא מתייאש מהיעד, מהיעד הסופי. בסדר, ככה, אז בוא נחזור עכשיו על, על, על השורות שקראנו. כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, היא יותר פשוטה ויותר נחוצה לכל. זאת אומרת, פה בעצם הוא אומר, מסביר למה האמת, אתם יודעים שהאמת זה אותיות, כן, א', ממתה, אות ראשונה, אות אחרונה, אות אמצעית, כאילו, האמת היא כללית, היא נכונה לכולם. ולהפך, ככל שזה משהו יותר פשוט, יותר גבוה, והוא גם יותר פשוט, והוא יותר מתאים לכולם, כי בסוף כל בני האדם נבראו בשורש שלהם לאור האמת הזאת. צרות הלב של האדם עלולה היא לנסות לנתח את האמת לחלקים, להקטין אותה. שימו לב למשפט הבא, מתיירהו מפני גודלה. אם הוא מפחד מהגודל, הוא אומר, מה, אני לא יכול, אני לא מתאים, אני לא מסוגל. וחושב שבהקטנתה תהיה יותר פופולרית, יותר שווה לכל נפש. הוא אומר, אז אולי נוריד ציפיות, אולי נקטין, אולי בוא נדרוש רק חלק, בוא נגיד לאנשים, תשמעו, אתם לא מסוגלים, בוא תעשו רק את זה, ואז אנשים ילכו איתנו, אנשים יבואו איתנו, כי אנחנו נביא להם דבר נעים, דבר קל, דבר נחמד, ילכו איתנו. ובאמת בזה הוא מכביד יותר. הוא מונע מהכל את היותר נחוץ לו. כלומר, אם אתה הולך ככה, אתה בסוף, אתה עושה הפוך מהמטרה. אתה תאריך, זה ייקח יותר זמן עד שבסוף נגיע לאמת הזאת. האמת האחרונה, האמת האלוהית, נטבעת בחוזקה מכל. ודווקא בכל אמיתה, ברום גובה האורה, במלוא האמת שלה, ודווקא בשביל כך, היא ראויה לכל, לכל בשר, לכל יצור, לכל פועל. בואו נראה עוד פסקה. והמדע הבחירתי והרצוני של האדם עומדו על מרכזו ומוכרחו. עכשיו אתם יודעים מה זה קו לפני וקו אחרי? למה זה מקביל בכתיבה שלנו? אתם רואים שהמשפט הבא יש בו קו קטן לפני וקו קטן אחרי? מה אתם צריכים לשים במקום הקו הזה? סוגריים. בסדר? תקראו את זה עכשיו, אני קורא יחד איתכם, כשזה סוגריים, אני קורא עוד פעם. המדע הבחירתי והרצוני של האדם עומדו על מרכזו ומוכרחו, סוגריים, אחרי המלוא הגדול לנתח את האמת, לקצרה, כדי להקטינה ולעשותה מוכשרה לרבים, עכשיו אנחנו חוזרים למוכרחו, לשוב אל גודלה וטהרתה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו והכל משלה. תפילת ראש השנה. יכול להגיד, מה, התורה היא שייכת לכל העולם? היא שייכת לכל עם ישראל? זה באמת אמת שכולם יכולים להגיע אליה? אולי לא, אולי נקטין. עוד איזה דוגמה שככה עולה לי בראש הרבה פעמים, זה, אתם יודעים שהרבה פעמים באים אלינו בטענות, שצריך לחשוב על הצדק שבהם, אבל באים אלינו בטענות לציבור הדתי-לאומי שאנחנו לא עוסקים בהחזרה בתשובה. אנחנו מעט מאוד עוסקים בהחזרה בתשובה. בוא תספור כמה חוזרים בתשובה יש עם כיפות סרוגות. יש, כן, לא שאין פה ושם, אתה אגיד לך, כן, יש מכון מאיר, אני מכיר מישהו, זה מכיר מישהו. בסדר. כמה יש בציבור המכונה חרדי? כמויות חבל על הזמן. באים ואומרים לנו, שמע, אתם לא עוסקים בזה. אתם לא קרבים את עם ישראל לתורה. אז עכשיו אני שם רגע בצד את מה שאמיתי בזה, בביקורת הזאת, כי יכול להיות שאנחנו באמת צריכים לעשות יותר. כן.
שמתנהג XYZ בצורה שהם מאוד אוהבים או בצורה שהם מאוד מעורכת וכאילו בפניהם, אז זה משפיע, זה מטפטף.
לא, לגמרי. אז לכן, אני, ודאי שהנושא הוא סתם, הוא מעניין. יש מה לדבר עליו, וזה מה שאמרת, זה ודאי חלק מהעניין. אני רוצה רק לגוע בנקודה אחת שככה אני מרגיש. שמה בעצם הציבור החרדי, בחלקו לפחות, הגדול, עושה, וזה קצת מההיכרות שלי פה ושם מדברים שפגשתי בחיים שלי. אתה לוקח אדם שפעמים בחיים יש לו כל מיני, לא רוצה להגיד צרות, אבל יש לו כל מיני מורכבויות, כל מיני סיבוכים, כל מיני שאלות, כל מיני דברים. הרבה פעמים יש, לא יודע אם זה עד היום, היה בזמנו... תנועת הערכים הייתה עושה סמינריונים של סוף שבוע. ואם את האנשים לסמינריון, מי יום, מה?
סמינריון.
עד היום. מיום חמישי, ממש חמישי אחרי הצהריים, ערב, עד מוצאי שבת. אבל זה בנוי ככה שאתה מגיע, אתה נכנס פשוט להרצאות של 3 שעות, בא לך איזה אחד שהיה חילוני גמור, נהיה, כן, הוא היה גם איזה איש מדע, או איזה איש בואמה או משהו כזה, ואומר כמה החיים שלי זה, מספר כמה החיים שלו היו לפני כן בזה וזה וזה וזה, אחד שמספר איך בשכל הוא הגיע דרך המדע, הוא הגיע לזה ואין, והתורה היא אמיתית, ואז מתחילים גם להראות לך איך בתורה רמוזים כל הדברים שקרו בעולם, ההיטלר והשואה והעם, הכל נמצא בתוך התורה. אתה יוצא מאיזה כמה שעות כאלה, וואה, אתה אומר, בואי נה, באמת, החיים שלי היו בזה, ותראה איזה אמת יש פה בזה, אתה יוצא משם, קדימה, מתחיל, שם בגדים, תוך תקופה קצרה, אתה משתנה. בעצם מה קרה פה? אני לא יודע אם זה בהגדרה או לא בהגדרה, כי יכול להיות שמבחינת ה... ציבור החרדי, זה הלכתחילה, וזה הדרך, וזה המושלמות, כן? זה האמת. אבל למה הציבור הדתי-לאומי לא רוצה לעשות כזה סמינריון שבשלושה ימים אחר כך הוא יחליף בגדים? ואתם יודעים, הרב ציודה, מי שהיה בא אליו, אני ממש ראיתי את זה בקצת שהייתי שם, היה בא אליו איזה מישהו מתעניין, חילוני, הוא אומר לו, שמע, הרב, אני רוצה בוש ציצית, אני רוצה לשים תפילה, אומר לו, לא, אתה לא שם ציצית, ואתה לא שם תפילים, אתה אומר, מה בא ואני... תרגע, בוא, פותח איתו כוזרי. בוא נלמד, בוא נבין מי אנחנו. מי אנחנו? למה אנחנו בכלל מאמינים? איפה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא? כאילו, דרך עם ישראל, וההיסטוריה של עם ישראל, ויושב ולומד איתו, וכל זה. עד שבסוף היהודי, ככה מרוב החיבור שלו לעם ישראל, החיבור שלו לדרך זה לקדוש ברוך הוא, מלום, אני רוצה גם קיים מצוות, בסדר, עכשיו אתה יכול. עכשיו אתה יכול. אבל זה אחרי שהבנת מי זה עם ישראל, ומה זה סגולת ישראל. ואז עם אלה הבנת שהצבא הוא לא משהו שלילי, ושהמדינה היא לא משהו שלילי, ושאם אתה באת עכשיו, לא יודע, מהאוניברסיטה, אתה לא צריך לעזוב את האוניברסיטה עכשיו אחרי שחזרת בתשובה. אתה לא צריך לעזוב את הצבא אחרי שחזרת בתשובה, וכן על זה הדרך. למה? כי מאיפה התחלנו? התחלנו מהבנה הרבה יותר מעמיקה בכלל על החיים, על האמונה, על עם ישראל, על כל מיני דברים כאלה. מה זה תורה, תורת חיים, דברים כאלה. אגח, אתה בא לקיים, אתה מקיים את זה הרבה יותר ביציבות, הרבה יותר בגדלות, הרבה יותר ברוחב. למרות שאתה לא משנה את הבגדים הרבה, הבגדים האלה עם הג'ינס היית גם לפני. מה שאמרת, הוא פוגש את הדתי-לאומי גם ככה בעבודה. אבל חרדי אומר לו, לא, אתה עכשיו בן אדם אחר, אתה עכשיו מחליף בגדים, אתה עכשיו הצבא היית, אתה לא עושה יותר מילואים. באוניברסיטה הזאת, אתה תנסה לחפש עבודה אחרת, שהיא לא עם הציבור החילוני, אתה עכשיו במקום אחר. משהו שהרבה יותר בקלות הוא תופס, כי אתה חותך. ואתה מביא דבר חד, דבר ברור, דבר שנותן מענה מיידי לדברים. אגב, מי שמכיר קצת תופעות, יש לי קצת פה ושם מקרים כאלה, בדור הבא של הילדים, של החוזרים בתשובה האלה, הרבה פעמים זה לא ממשיך. כי החזרה עצמה הייתה מאוד מהירה, הייתה לא תמיד מספיק יציבה, לא מספיק רחבה, וכשזה מגיע לדור הבא הרבה פעמים זה לא ממשיך, והם חוזרים חזרה, כי אין שם מספיק עומק. אבל מה ההבדל פה? ההבדל פה בין דרך קצרה, אם תרצו, לבין דרך ארוכה. כלומר, אם אני רוצה דרך קצרה, אם אני רוצה תוצאות מהירות, העיקר שהאדם יהיה דתי, אז אני עושה את זה יותר פופולרי. כלומר, אני עושה את זה משהו יותר חד, יותר כזה מושך. אני לא מכניס לו מורכבות. רגע, אבל איך אני גם דתי וגם אני לומד לימודים כלליים של העולם, ממשיך להיות במקום עבודה עם אנשים חילונים. אז מה נהייתי דתי? מה, בשביל להישאר באותו מצב? זאת אומרת, זה אמת גדולה. הדתי-לאומי זה אמת גדולה. זה אמת מורכבת. כי התורה היא כזאת. עכשיו הדתי-לאומי, הדתי-לאומי, מה זה דתי-לאומי? מה, המצאנו את התורה? פשוט עניות דעתנו, לא דעתנו. גדולי ישראל, רבים שאמרו, התורה היא ציונית, התורה היא תורת חיים. התורה היא לא נגד החיים, והיא לא נגד ה... היא רק מכוונת את החיים נכון, את כל תחומי החיים. היא אומרת לגדל ולרומם את הכל מתוך קודש. וזה לא שלילי, אבל זה מורכב. זה קשה, זה לא כל כך משהו שבקלות הוא הולך. ולכן, סתם, אני מרגיש לפעמים שזה דוגמה של משהו פופולרי וקצת יותר קטן, אבל העיקר ש... בסדר, לפעמים הוא אומר לך, חרדים עצמם, אולי זה לא כזה, זה, אבל העיקר שסמן וי, העיקר שהוא דתי. לא נגמר בזה שהוא דתי, איזה דתי הוא? איזה אמונה יש לו? איזה גודל, איזה רוחב, איזה עומק יש פה ל... אז לכן, בלי להיכנס לשאלה אם אנחנו עושים מספיק או לא, כמו שאמרת, יכול להיות שאנחנו עושים את זה גם פשוט, כי אנחנו חיים בתוך הציבור, ולכן יש השפעה כזאת או אחרת, לא תמיד כזאת קיצונית של זה, אבל של חיים משותפים. לא חשוב, אפשר לדון על זה, ואפשר גם לקבל לעצמנו את הביקורת שאנחנו צריכים לעסוק יותר בקירוב. אבל גם כשנעסוק בקירוב, אנחנו לא נספור ראשים ונסמן על הנשק כמה הרגנו, כמה זה. כי אנחנו הולכים פה לטווח ארוך של אמת. כלומר, אני אומר את העיקרון, יש פה עיקרון שהוא יכול לפגוש אותנו בכל מיני צמתים של החיים. האם אנחנו רוצים דרך קצרה, חלקית, שנותנת מענה למשהו מסוים, אבל בזה זה יעצר, או שאנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא, רצה לזכות ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצווה. למרות שתהיה דרך ארוכה, שכולם יגיעו לזה, אבל זאת האמת של כולם, וזה מה שבאמת כולם... בשורש נשמתם מחוברים. זה יותר קשה? בסדר, כי מי אמר שקשה זה רע? קשה זה סימן לגודל. דרך ארוכה זה סימן למשהו משמעותי. אז לא צריך בגלל זה לחתוך אותה עכשיו, זה לא אומר שאין סוגי אנשים שונים בעולם, ושכל אחד, גם המורה הזה שרצה להעביר את כולם, בסוף היו כאלה 5 יחידות, והיו כאלה 6 יחידות, כי בסוף אחד אוהב יותר וטוב יותר מתמטיקה, ואחד אחר טוב יותר לא יודע מה, במקצוע אחר, זה בסדר, כולם צריכים להיות אותו דבר. כל אחד צריך, מבחינתו, צריך לעשות את המקסימום של המיצוי של היכולת שלו, ולא לוותר לעצמו ולהגיד, מה, אולי אני אסתפק במועד, ויעשה את מה שאני עושה, ואת זה אני אעשה טוב. לא, אם אתה יכול יותר, אל תפחד מהדרך שהביאה אותך ליותר, ייקח לך זמן, בסדר, בוא תראה איך אתה בונה את התהליך בצורה כזאת, שבסוף תגיע אליו, גם אם אתה לא יכול לעשות זה במיידי. בסדר, אז בשביל זה יש שלבים, אבל האם מראש אתה מוותר, או שאתה הולך, זה בעצם השאלה שיש פה בדבר הזה, זה מזכיר לי קצת, מה, או לפני כן אולי ככה, מה אומרים? שומעים? מה?
האמת שעולה שאלות כרגע, שבמובן מסוים גם אולי אפשר לומר וידע כל פעול כי אתה פועלו ויבין כל יצור כי אתה יצר אותו. אתה אומר, זה מאוד מתאים לעניין של אני מחזיר בתשובה, אבל במובן מסוים, אבל גם אני מחזיר בתשובה.
אולי, אולי, אולי אלון תנסה להתייחס, מה שביקשתי לשאול זה אם יש מישהו שאו מזדהה עם הדברים, או שיש לו איזו שאלה על הדברים, ואם לא, אז אפשר להתקדם הלאה.
רק מההתחלה, זה רק מכל מי שהאמת יותר
גבוהה. יפה, עוד מישהו שרוצה?
זה נכון כמעט לכל דבר, כאילו ברגע שבן אדם כאילו מתרגל למשהו שהוא קל ופשוט, אז בסופו של דבר, והוא לא שואף כאילו למעלה, אז כאילו הוא לא יתקדם מעבר לב. בכל תחום וככה.
כן. הפופולריות, הנוחות הזמנית. כן. תראו, עוד שתי דוגמאות ככה שזה הזכיר לי פה, הפסקה הזאת, נקרא ככה את הפסקה האחרונה, אבל לפני כן, דבר אחד זה הכתיבה של הרב קוק, אתם יודעים שהרב קוק כתב מאוד מאוד גבוה. מכירים את הסגנון שלו. ושאלו אותו, מישהו שאל אותו באגרות, מישהו שאל אותו למה הוא כותב כזה גבוה, למה הוא לא כותב קצת יותר מה שנקרא תרד לעם, כאילו, ואת הדברים שלך קצת יותר למטה. אז הרב קוק כותב לו באיגרת רשת את זין, הוא אומר לו שהוא לא מקנה בבעלי הגילוי. בעלי הגילוי זה אלה שכותבים את הדברים שלהם, והדברים שלהם מאוד מובנים כאלה, מאוד מסודרים ומאוד מובנים כאלה ומאוד זה, ואז הוא מסביר למה. כי הוא אומר, אם אני רואה מישהו שכל הדברים שלו כאלה מובנים, זה לפעמים סימן על עניות רוחו פנימה. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה למה זה בכוזרי, מאמר רביעי, הוא שואל אותו, למה הנביאים כתבו בצורה כזאת, אתם יודעים, קיצור, נביאים, ראיתי דבר כזה, פנה בפני זה, בקיצור, למה לא כתבו כמו פילוסופים, שהם כתבו מסודר ויפה? מה עונה לו זה? מה עונה לו החבר למלך כוזר? הוא אומר לו, תראה, בוא תראה מה יש לפילוסופים לומר ומה יש לנביאים לומר. פילוסופים, כל מה שיש להם לומר זה משהו שיצא מעצמם, מהשכל שלהם. הבינו מעצמם, חשבו, הגיעו להבנה, מסבירים לך את מה שהם הגיעו להבנה. השכל שלהם זה בסוף, גם לך יש שכל, אז נכון, הם פילוסופים, אולי הם חשבו יותר, אולי הם הגיעו. בסוף שהם כותבים את הדברים, כותבים את זה כזה מסודר, יפה, 1, 2, 3, הכל כזה נושאים, תת נושאים, תתתם, הכל. כל מי שקורא את זה יחסית בקלות מבין. למה? כי זה הכל רמה של שכל שלהם. מה קורה עם הנביא? הנביא, הוא איפה היה? הוא היה ראה מחזות אלוקיים. ראה שם כל מיני משמעויות מאוד מאוד עמוקות. עכשיו הוא בא והוא רוצה להוריד את זה למטה. שלב ראשון בדיבור. הרב קוק אומר שהדיבור לעומת המחשבה הוא כבר חייב לצמצם. אתה לא יכול בדיבור להגיד את כל מה שחשבת. כי במחשבה אתה מאוד רחב, אתה מאוד גבוה. בדיבור אתה פשוט... עכשיו בכתיבה, עוד יותר מהדיבור. בדיבור אתה עוד עם הידיים והרגליים, אתה חוזר על המשפט עוד פעם ואיכשהו אתה זה, אבל בכתיבה אתה פשוט, אתה תכתוב פה עכשיו 18 מילים, הכל דבר, אתה צריך, ואז אתה מסדר וזה, אבל אומר הרב קוק, כשאני רואה, אז החבר אומר למלך כוזר, אומר לו, תשמע, זה שאתה רואה את הנביאים, כאילו הדברים שלהם בולבלים, זה בדיוק הפוך. הדברים שלהם כל כך גבוהים, כל כך עמוקים, שכמה שהם ינסו להוריד את זה, הם לא יכולים, כי יש פה משהו הרבה יותר גבוה. אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך אתה לאט לאט לעלות, וזה כדי לנסות להבין איפה הם נמצאים, לעומת הפילוסופים. להבדיל, הרב קוק אומר אותו הדבר, זה ששואל אותו על הכתיבה, אז הוא אומר לו, אני לא מקנה בבעלי הגילוי, כי בעלי הגילוי זה סימן שכל מה שכאילו הם יודעים, הם גם אומרים וכותבים. אז זה קצת סימן שהם אינם כל כך הרבה. למה? כי עכשיו הרב קוק, אתם יודעים, בענבה שלו הוא כאילו, אבל הוא אומר כאילו, אני לא יכול, יש לי מחשבות כאלה גבוהות, כאלה זה, כמה שאני מנסה להוריד את זה, אני לא יכול בסוף להוריד את זה עד רמה של, שזה יהיה, שזה יהיה ככה, כל אחד יקרא יבין. כי זה כבר בכלל, זה בכלל לא יביא את המקום שהייתי. זה לא יביא את מי שאני, ואת הרעיונות שאני רוצה, את הרעיונות שנראה לי שחשוב להביא אותה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לעלות, הוא אומר, הרעיון הוא לא להוריד את הדברים, אז זה לא אומר שלא צריך להסביר טוב, ולא צריך לכתוב מסודר, ולא צריך להסביר מסודר, ולא... ברור שצריך. אבל פעם אחת הוא כתב מאמר לאיזה עיתון, והם שלחו לו את זה חזרה, כי הם אמרו לו, הקוראים לא... לא הבינו כלום. אז הוא שיפץ את זה, הוא שלח להם עוד פעם, שלחו לו עוד פעם, אמרו לו, עדיין זה לא זה. אחרי הפעם השנייה או השלישית, קראתי באיזה ספר של הרב נריה, נדמה לי. אמר להם, תקשיבו, חבר'ה, אם מתאים לכם, תפרסמו, אם לא מתאים לכם, אל תפרסמו, אז זהו, אני לא יכול לרדת יותר, כאילו. באמת לא יכול. זאת אומרת, יש לו כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה גובה, כל כך הרבה, הוא נמצא גם עם הנשמה, הוא נמצא במקום כזה, שגם כשהוא בסדר, הוא כותב, הוא רוצה שאנשים יבינו, יש לזה גבול. אז מה עכשיו, ואז הוא אומר, מה הגבול? הגבול הוא לא שאני אשאר מנותק ואנשים יישארו למטה, אלא אנשים יתרוממו. כלומר, כי אנשים מסוגלים להתרומם. טוב, שוב, אנשים שונים, כל אחד, למה הוא נמשך ולמה הוא יתאמץ וזה, בסדר, אבל בעיקרון, לא משנה, זה יכול להיות הרב קוק, זה יכול להיות חסידות, זה יכול להיות קבלה, וזה יכול להיות בכל תחום. אבל השאלה היא מה, הכל אנחנו כאילו מנגישים למטה ומורידים למטה כדי שיהיה פופולרי ויהיה זה, או שאנחנו צריכים להתרומם. אנחנו צריכים לעלות. זה אומר הרב קוק, אם אתה אדם, תעמיק, תחשוב, תהיה גם עם תעבוד גם עם הנשמה שלך, עם הנפש שלך, אתה פתאום תראה שממש רואים את זה כאילו, אתה מסתכל איך הוא היה בשיעור א' על הרב קוק, ואיך הוא בשיעור ב' או ד' או ה', הוא אומר, זה משהו אחר לגמרי. בהתחלה זה היה סינית לגמרי, לא הבין בכלל מה, 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 מה הוא רוצה, הקודש העליון, הזה, וואו, מה הוא רוצה ממני, עזוב, בוא נלך ללמוד אורחות צדיקים, נבין מה הוא אומר לי, ולא, לא יודע, או כל ספר אחר צבעוני של הזה. אבל לא, אל תלך כל הזמן לספרים הצבעוניים. תעלה, אתה מסוגל להבין, אתה לא טיפש, עשית כל מיני יחידות, יש לך ראש, היה כתפיים. יש לך ראש, יש לך לב, יש לך נשמה. היא מתאימה למה שהיא מתאימה. אבל תתאמץ, תעלה, אתה תגיע לאמת הרבה יותר גבוהה, ונמצא את האמת הזאת. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה, הוא מאמין בנו, הוא ברא אותנו יכולים, הוא ברא אותנו מסוגלים, ורק מה? הוא רוצה שנעלה, ולא שהכל ירד ואיך הוא יתמעך, יתקטן, כאילו, כדי שיהיה פופולרי, אז נחשוב שאנחנו בזה פותרים את הבעיה. לא פתרת שום בעיה, בגלל שבסוף רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, אז הוא נתן תרי"ג, והוא נתן עומק, והוא נתן גודל, והוא נתן גובה ומשמעות, ועד שאדם לא יגיע לזה, בסוף הוא יסתובב מסביב ויראה שהוא לא מספיק, לא הגיע לייעוד שלו, והוא יצטרך בסוף לחזור לייעוד הזה. אז בוא תלך עליו מלכתחילה, ואל תתפשר כאילו על זה. זאת אומרת, יש בזה, אני מעריך כל אחד שיחשוב על זה גם עם עצמו בחיים האישיים שלו, וגם עכשיו זה מתח אמיתי, כן, זה לא שלא צריך לתת, גם הרב קוק אומר, צריך להתאמץ, צריך לראות איך מושכים, איך מעלים, כן, אנחנו גם בישיבה מתלבטים על זה, בעיקר עם שיעור א', אתה רוצה לקרב אותם לתורה, אתה רוצה לחבר אותם, אתה רוצה לתת להם איזה רף כזה שיגידו, וואנה, ישיבה לא בשבילי, אני ישר הולך, מה הביאו לי פה, אני לא יודע מה, שלושה סדרים גמרא, אני הולך. בסדר, אז אתה רוצה שהוא יתחבר, כן? אתה רוצה שהוא יתקרב, שהוא ירגיש שזה מתאים לו, שהוא יכול. אבל תשאיר ככה 5 שנים, תשאיר אותו למטה ותביא לו כל הזמן את זה. תגיד לו, אתה יכול, אתה מסוגל. אתה לא צריך ללמוד בגמרא רק מגילה ותענית כל היום. אתה מסוגל גם בזמן הבא, אני בא במציאה. אתה מסוגל ללמוד במציאה. יכול ללמוד את זה בעיון, אתה יכול ללמוד את זה בבקיאות. אתה יכול. אתה יכול ללמוד לא רק ספרים צבעוניים, אתה יכול להתמודד עם הר"ן ועם הרב קוק ועם הרמב״ם ועם כולם, כי אתה יכול. רק שאלה של, כמובן, של האמון שלך בעצמך, של הרצון, של העמל, של המאמץ וכולי, אבל אתה יכול. אז בסדר, יש איזו הדרגה מסוימת שכל אחד עושה אותה לעצמו וגם הישיבה עושה אותה, אבל אני חושב שיש פה, יש פה איזה משהו שצריך לחשוב עליו, ככה, לחיים שלנו בכלל, בכל מיני מישורים, גם פרטיים, גם כלליים, כמו שאמרנו לגבי הנושא הזה של חזרה בתשובה, ולא יודע, יכול להיות עולה למישהו ככה בשתי דקות, שלוש דקות, איזה רעיון של משהו כזה שאתם יכולים לראות אותו בחיים, דבר כזה, של איזה הסתפקות, איזה משהו ש...
בתור תהליך, כאילו כמו שהרב תמיד אומר על להניע את הרכב הפוך, כאילו לפעמים כטקטיקה אולי אפשר לקחת את זה, לא כיעד.
או כאסטרטגיה.
לא כאסטרטגיה, כן. אולי אני לא מגיע לזה מהצד ה...
אז אני אבוא לזה דרך...
כן, לא כמטרה להישאר שם.
כן, זאת אומרת, אני יכול, אתה אומר, אני כן אקח את ה... אני לפעמים, כאילו... יקטין או ייקח משימה קטנה, כי אני מבין שכרגע אם אני אעמוד בזה, אז יהיה לי טוב, אבל בסוף אני רוצה להגיע, בסוף אני רוצה להגיע יותר, רק בינתיים אני עושה את זה ככה, זה מצוין, כי זה באמת טקטיקה, זה רק דרך להתמודד עם הקשיים, ויש קשיים ואי אפשר להתעלם מהם, אבל לא בגלל זה, כאילו, להנמיך לגמרי את כל הרף. וזה, קודה ככה מעניינת, למראה, את השורות האחרונות רק לקרוא, אשרנו וטוב חלקנו, שבשביל השבת האמת הגדולה והפשוטה בעולם, שבה חיי כל נשמה תלויים, וחידוש אור העולם ומלואו שלובים, נבחרנו אנו. ויש לנו זה הכישרון בעצמיותנו הפרטית והכללית, בתואר תולדותינו, בטבע בשרנו, במזג ארצנו, בנשמת אבותינו הגדולים. הקדושים אשר בארץ המה, והדרך יוכב ציבם, ואנוכי נתעתיך שורק, כולו זר האמת. אז זה ככה משפטים, משפטי חיזוק כאלה של הרב קוק, שאומר, בואו חבר'ה, אנחנו עם ישראל, נברנו עם פוטנציאל לגדלות, בואו נלך עם זה ולא נ... בעזרת השם. טוב, יישר כוח, בעזרת השם, לטובה ולברכה.